שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד. השבוע, שבוע פרשת קורח בארץ הקודש, וגם השבוע השיעור שלנו מצטרף לפרויקט אלוקותי שיחות העולמי, שבהם חסידי חב"ד מכל העולם לומדים במשותף, לומדים באחדות, שיחה של הרבי לפי סדר שנקבע, ובשבועות אלה, כפי שלמדנו בשבועות האחרונים, לומדים שיחה מלקוטי שיחות חלק י"ג, ובלקוטי שיחות חלק י"ג לשני שיחות לפרשת קורח. השבוע נלמד את השיחה הראשונה של פרשת קורח, שיחה קצרה יחסית, שנאמרה במקור לפני קרוב ל-50 שנה, בשבת פרשת קורח תשל"א. והשיחה הזו שיחה נפלאה ביותר, שיחה שבמקורה עניינה ביאור על רש"י בפרשת השבוע, אבל מהביאור הזה הרבי מוציא לקח והוראה נפלאה עד כמה עלינו למצוא ולדון כל אדם לקו זכות, גם במקרה הקיצוני ביותר, גם כאשר כביכול אין מה ללמד זכות על אותו יהודי, בכל זאת נדרש עלינו בכל זאת ללמד זכות, והדברים בהחלט משתלבים עם אווירת ההתעוררות העולמית בקרב חסידי חב"ד, לפעול למען אחדות המחנה ואחדות החסידים וכולי. על השיחה הזו יש בה ממש נתינת כוח עצומה, עד כמה עלינו לפעול למען ראיית הטוב וראיית הזכות, לימוד זכות על כל אחד ואחד, או בוודאי כאשר יהיה כולנו כאחד, נזכה גם כן לברכנו אבינו. אז הרבי מתמקד ב... פסוק מתוך השיעור ליום שלישי לפרשת קורח. הפסוק מתחיל כך: וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, בעיצומה של כל הפרשה, כל הסיפור, כאשר קורח ועדתו מתרעמים וחולקים על משה ואהרון. ואז בעיצומו של הסיפור, של הסיפור הפרשה, אומר הקדוש ברוך הוא: וידבר השם אל מוישה ולאהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם, את כל העדה אכלה אותם כרגע, את כל אלה שחלקו אותה, קורח וכל הדתו וכל ה-250 איש וכל הנלווים עליהם, ויפלו על פניהם משה ואהרון ויאמרו: כל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העידה תקצוף. מפרש רש"י על הפסוק הזה, פרק ט"ז פסוק כ"ב, מביא הרבי על הכתוב ויפלו על פניהם, מעתיק רש"י את דיבור המתחיל כל אלוקי הרוחות, ורש"י מפרש: יודע מחשבות. אין מידתך, מידתו של הקדוש ברוך הוא, כמידת בשר ודם. מלך בשר ודם ששרחה עליו מקצת מדינה, חלק מהמדינה, מקצת המדינה, יכעיסו אותו, מרדו כלפיו, אינו יודע מי הוא החוטא. לפיכך, כשהמלך, כשהוא כועס, כשהמלך כועס, נפרע מכולם. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, לפניך גלויות כל המחשבות, ויודע אתה מי החוטא. אז כיוון שאתה כל אלוקי הרוחות ולפניך גלויות כל המחשבות, האם באמת אתה תאפשר כזה מצב הקדוש ברוך הוא, שהאיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? זהו למעשה פירוש רש"י. מבאר הרבי מה רש"י מתכוון בפירושו, והנה בפשטות. כוונתו של רש"י היא לדייק שאין לפרש אלוקי הרוחות רוח במובן של נשמות, אלא לא אלוקי הרוחות אלוקי הנשמות, אלא אלוקי הרוחות, אלוקים היודע מחשבות. כמו שאת אותו רעיון רוחות במובן של מחשבות, מצאנו כבר בפרשה הקודמת שמן אנחנו מגיעים, פרשת שלח. כמו שמצאנו בפרשה הקודמת, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת אמו, ששם, גם שם המובן של רוח, לא במובן של נשמה, אלא במובן תיבת רוח הנאמר בעניינה מחשבה, שהוא חשב אחרת מהמרגלים. אם כן, רש"י בא לפרש אלוקי הרוחות במובן של אלוקי המחשבות ולא אלוקי הנשמות. וההוכחה לזה שאכן אלוקי הרוחות זה במובן של אלוקי המחשבות, רק לפי הפירוש הזה מובנת השייכות של התחלת הדיבור אלוקי הרוחות למה שכתוב לאחר מכן, האיש אחד יחטא אבל כל העדה תקצוף. ואז אנחנו מבינים מה הקשר בין שני חלקי המשפט. כי לפי שהקדוש ברוך הוא יודע המחשבות, הרי הוא יודע מי החוטא ועל מי, ועל מי לקצוף, אם הוא אכן אלוקי הרוחות, אלוקי המחשבות. אבל אם נפרש אלוקי הנשמות, איננו מובן, מהו עניינו של אלוקי הנשמות, כהקדמה למכך, למה שכתוב לאחר מכן, האיש אחד יחטא, אם כן, זהו לכאורה הכרחו של רש"י, לפרש אלוקי הרוחות במובן של אלוקי המחשבות. ואכן הרבי אומר, זהו שרשי ממשיך, אין מידתך כמידת בשר ודם, אבל אתה, יודע אתה, מי החוטא. היינו, כלומר, שלפי פירושו זה, שאלוקי הרוחות, היינו, כלומר, יודע מחשבות, מוסבר ההמשך בכתוב, מובן איפה שני חלקי המשפט, וזהו אכן ההכרח לפירושו של רשי. אם כן, קראנו את רשי, והרבי הסביר את המשמעות ומה ההכרח של רשי, אבל הדברים לא כל כך פשוטים, ומגיע הרבי כעת בחלק הזה של השיחה, ושואל כמה שאלות, חמישה שאלות, על החלק הראשון של פירוש רשי שקראנו כעת. שאלה הראשונה אומר, הרבי צריך להבין, א', למה לרשי להסביר את הדבר שאין מידתך כמידת בשר ודם, כדי להדגים, כדי לבאר, שמידת הקדוש ברוך הוא איננה כמידת בשר ודם, שהוא לא יודע מי החוטא, או במילא מעניש את כולם, על ידי המשל של מלך בשר ודם וכו'. איזו הבהרה ותוספת באור יש על ידי משל זה? מה המשל תורם לנו להבנת הדברים? הרי את הרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא יודע מי החוטא, במילא הוא יכול להעניש דווקא את החוטא הספציפי, ואת כל העידה, ולא את כל העידה, זה דבר פשוט ומובן. מה הבאת המשל מוסיפה בהסברת הרעיון, כאשר הרעיון לכאורה הוא רעיון פשוט, ואיננו זקוק לתוספת משל כדי להסביר את הדברים? אם כן, למה רשי מביא את המשל ממלך בשר ודם? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ב', שואל הרבי, באם אכן יש במשל זה איזו הסברה בעניין, ולכם מביאו רשי, אם אכן יש הכרח להביא את הדוגמה ממלך בשר ודם ששרחה עליו מקצת מדינה, מהו הטעם שלא הביא רשי את המשל הזה מוקדם יותר בתורה, בחומש בראשית, בפרשת וירא, ששם אברהם אבינו טען טענה די דומה כלפי הקדוש ברוך הוא. טענת אברהם אבינו הדומה לכאורה לטענת משה בענייננו, כאשר הקדוש ברוך הוא ביקש להפוך את סדום, ואברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אם יש 50 צדיקים, 40 צדיקים, 30 צדיקים וכולי, ובמילא גם שם לכאורה היה מתאים בפרשת וירא להביא את המשל הזה ממלך בשר ודם ששרחה עליו מקצת מדינה, בנוגע לסדום, שגם שם היה אותו טענה של הקדוש ברוך הוא כלפי אברהם, של אברהם כלפי הקדוש ברוך הוא, האף תספה צדיק עם רשע. כלומר, אם אכן יש צורך באיזושהי טעם להביא את המשל הזה של ממלך בשר ודם, אז המשל הזה רשי צריך להביאו כבר בפעם הראשונה, כאשר הטענה די דומה נשמעה, הושמעה כלפי הקדוש ברוך הוא מאברהם אבינו, ולמה שם רשי לא הביא את המשל ממלך בשר ודם? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית של הרבי על עצם המשל, על עצם הרעיון שמלך בשר ודם אכן עלול לנהוג באופן שהוא מעניש את כולם. שואל הרבי, הרי גם מלך בשר ודם, באם אותו מלך מושל בצדק וביושר, מלך שראוי לשמו, שמחפש להנהיג את המדינה, את המלכות שלו, על פי אדני הצדק והיושר, גם אצל מלך בשר ודם, הרי כשיחטא אחד, לא יעניש אנשים רבים, אלא המלך יעשה כל השתדלות למנות שופט שיחקור וידרוש ויברר מי החוטא. המלך לא סתם אומר, אוקיי, אם אני לא יודע, אני מעניש את כולם. המלך בוודאי יעשה כל השתדלות כדי לברר מי באמת חטא והחטיא את כל המדינה. ואפילו אם הוא באופן שאי אפשר לברר, גם אם המלך אכן לא יכול כל כך לברר מי הוא בדיוק החוטא, הרי עדיין דורש ביאור, וכי בשביל זה שלא הוברר מי הוא האחד שחטא, האם מלך ישר יעניש וישר הוא יעניש את כולם? האם זה אכן הסדר אצל מלך בשר ודם, בגלל שהוא לא יודע מי הוא החטא, ומקצת מדינה שרחה עליו, אז הוא מעניש את כולם מבלי לדעת מי הוא החוטא? זה שהוא לא יודע, זה לא מצדיק אכן שהוא יעניש את כולם? אז עצם הבאת המשל, הסיפור מהמשל, תמוה, מה ההיגיון שמלך בשר ודם, מלך שמנהיג את עמו בצדק וביושר, א', שהוא לא הולך לברר, ואם הוא אכן לא יכול ללכת לברר, מה ההצדקה שהוא אכן יעניש את כולם? שאלה רביעית, הרבי מדייק בלשון רשי, פתח רשי בלשון שרחה עליו מקצת מדינה, ומסיים בלשון מי הוא החוטא. אין פה הלימה, אין פה התאמה בין המינוח בחלק הראשון של המשפט לחלק השני. נראה את זה ברשי בפנים. מלך בשר ודם ששרחה עליו מקצת מדינה, אינו יודע מי החוטא, אבל אתה יודע מי החוטא. לכאורה היו אמורים להשתמש באותו מינוח. מלך שחטאה עליו מקצת מדינה, אז אינו יודע מי החוטא, אבל למה הוא משתמש בשני מינוחים שונים? בהתחלה שרחה עליו מקצת מדינה, ואחר כך משתמש לא במינוח של מי סרח, אלא מי חטא. זה שאלה רביעית, ושאלה חמישית לחלק זה של הרש"י, כן, דיוק נוסף, אי התאמה נוספת לכאורה בין המינוחים, מסיים רש"י, אינו יודע מי החוטא לשון יחיד, ודלא כהפתיחה שסרחה עליו מקצת מדינה. שוב, מה המינוח, מה הניסוח כאן? מלך שסרחה עליו מקצת מדינה, אינו יודע מי החוטא. לכאורה אמור לדעת, כיוון שסרחה עליו מקצת מדינה, המשך המינוח, הניסוח היה צריך להיות, אינו יודע מי הם החוטאים. אבל למה משתמש סרחה עליו מקצת מדינה, שזה מובן של לשון רבים, די הרבה, או כמות מסוימת, על כל פנים לשון רבים, והוא ממשיך באותו משפט, אינו יודע מי החוטא, בלשון יחיד, והוא לא אומר, אינו יודע מי הם החוטאים, אם כן יש פה שני אי התאמות במינוח, אי התאמה אחת בין הלשון ששרחה עליו מקצת מדינה, וההמשך שבלשון חטא, ואחר כך הוא פותח בלשון רבים, הוא מסיים בלשון יחיד, אלו הם השאלות בנוגע לחלק הראשון של רש"י. אחר כך, באות בית ממשיך הרבי, ומביא את המשך דברי רש"י. אחר כך, מעתיק רש"י את התיבות האיש אחד, שהמשך הכתוב ומפרש, הוא החוטא, ואתה על כל העידה תקצוף. אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא. שוב, רש"י מסביר את תוכן דברי משה ואהרון לקדוש ברוך הוא. גם על החלק השני של רש"י שואל רבי כמה שאלות, וגם בזה צריך להבין. א', מהי כוונת רש"י בפירושו זה, שבמקום האיש אחד יחטא לשון עתיד, שנאמר בקרא כתב, הוא החוטא, והוסיף את תיבת ואתה על כל העדה תקצוף, הרי לכאורה אין בזה כל תוספת ביאור בכתוב. שואל הרבי למעשה שאלה כפולה במסגרת אותה שאלה, בכתוב נאמר האיש אחד יחטא לשון עתיד, ואילו רש"י משתמש במינוח האיש אחד הוא החוטא בלשון עבר או בלשון הווה, שוב יש פה אי התאמה בין הניסוח של הכתוב לבין הניסוח של רש"י, ובכלל שואל הרבי, כל פירושו של רש"י אין פה לכאורה חידוש על מה שכתוב, וזה הסברה נוספת, שכן רש"י לכאורה פשוט חוזר וכותב במילים אחרות את הדברים של הפסוק עצמו, מה אם כן בכלל רש"י מפרש בפירושו זה, ולמה הוא גם כן משנה בניסוח בין האיש אחד יחטא לשון עתיד, ואילו רש"י כותב, האיש אחד הוא החוטא. זו שאלה הראשונה. ב' שאלה נוספת. באם כוונת רש"י בכל זאת, שאכן הוא מגיע כן לפרש את המינוח, האיש אחד יחטא, אז רש"י היה צריך להעתיק גם תיבות אלה, או על כל פנים לרמוז אותם בתיבת וגוימר, כי רש"י למעשה מפרש פה את כל הפסוק, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף, אבל בדיבור המתחיל הוא מעתיק רק את המילים האיש אחד, אבל הוא ממשיך, האיש אחד הוא החוטא, ואתה על כל העדה תקצוף, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת. זאת אומרת שרש"י לכאורה מגיע להסביר את כל החצי השני של הפסוק, אבל בדיבור המתחיל הוא מעתיק רק האיש אחד ותו לא, אבל כיוון שרש"י בא להסביר לכאורה את כל החצי השני של הפסוק, אז רש"י היה צריך לציין זאת, האיש אחד וגוימר, כך שמשתמע מכך שאכן הוא מגיע להסביר את כל החצי השני של הפסוק. אבל לכאורה זה לא מה שמשתמע מהדיבור המתחיל. זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, מהי כוונת רש"י בזה שמוסיף את העניין, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת וכו'. הרי רש"י בסך הכל בא להסביר את תוכן דברי טענת משה ואהרון לקדוש ברוך הוא. אז הם אומרים, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, אז אכן הוא מסביר, האיש אחד הוא החוטא, ואתה על כל העדה תקצוף, אבל רש"י מוסיף גם כן את דברי הקדוש ברוך הוא בחזרה למשה ואהרון, כאשר זה לא מובא ישירות בתוך הפסוק הזה, אם כן מה ההכרח או מה הנחיצות, או מניין רש"י לקח את דברי הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, יפה אמרתם. ד', שאלה נוספת, יתרה מזה הרבי שואל, במענה לטענת משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, איעלו מסביב למשכן קורח, דתן ואווירם. והכתוב מפרש שהעונש הגיע לשלושתם. הכתוב מתאר את העונש שאירע לאחר מכן, שהאדמה פתחה את פיה ובלעה את קורח, דתן ואווירם. כלומר שאכן יש פה חטא חמור שלמעשה שלושתם, קורח, דתן ואווירם, הובילו את החטא כלפי משה ואהרון. על פי זה אינו מובן מה שכתב רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, שכביכול הקדוש ברוך הוא מצדיק את דברי משה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מסכים לטענת משה, האיש אחד, וזה הרי התיבות שרש"י מעתיק בדיור המתחיל, האיש אחד יחטא. אמר הקדוש ברוך הוא יפה אמרת, שכביכול הקדוש ברוך הוא מסכים לדברי משה, יפה אמרת שהאיש אחד יחטא, והרי הקדוש ברוך הוא הודיע מיד תכף הפסוק לאחר מכן, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם, כלומר שהקדוש ברוך הוא מודיע שלא אחד חטא, אלא שלושה. אז משה אומר, כאילו התהליך פה לא ברור מה המהלך כאן, משה אומר, האיש אחד יחטא. מבחינת משה יש חוטא אחד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מסכים לך שהאיש אחד יחטא, ומיד אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא, יעלו מסביב למשכן, קורח, דתן ואבירם, שהקדוש ברוך הוא מבחינתו, שלושה הובילו את כל החטא כאן. אז איך רש"י אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת על האיש אחד יחטא. עוד שאלה, שאלה חמישית, מדייק הרבי בדברי רש"י, אני יודע, הוא מודיע, אני יודע, הוא מודיע מי חטא. לכאורה המילים אני יודע זה מיותר, כי החידוש הוא רק שאני מודיע לכולם מי הוא החוטא. אבל לא כל כך נוגע פה הדיוק אני יודע בינו לבין עצמו, אלא יותר נוגע שהקדוש ברוך הוא מודיע לכולם, ואכן כולם רואים שהנהגת הקדוש ברוך הוא היא בצדק וביושר. ועד כאן חמש שאלות שהרבי שואל על החלק השני, על הדיבור המתחיל הנוסף, ושאלה שישית והאחרונה הרבי שואל על כללות העניין. שואל הרבי למעשה כעת על הגישה של משה, שמשה בעצמו אומר, האיש אחד יחטא. שואל הרבי שאלה כללית, בכללות העניין קשה. בפסוקים הקודמים נזכר כמה פעמים שבמחלוקת קורח על משה ואהרון השתתפו אנשים רבים, ויקומו ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, ויקהלו על משה ועל אהרון, כלומר שהיו פה מאות איש שנטלו חלק בכל המחלוקת, בכל האיטפליג, על משה ואהרון, ומשה דיבר, כל הדין ודברים היה בעיקר מול אל קורח ואל כל עדתו, ומשה ממשיך ומוכיח את כל עדתו, עד שכפי שמופיע בכתוב, עד שמשה אמר, אתה וכל עדתך הנועדים על השם, ורש"י כבר מסביר שמה שכבר זה בידם, בידי הרבים, סירחון רביעי, חטאו בעגל וכולי, שמכל זה מוכח שגם אליבא דמשה רבנו, לא אחד בלבד חטא במחלוקת זו, גם לפי דעתו של משה רבנו. איך אומר משה לקדוש ברוך הוא, האיש אחד יחטא, כאשר יש פה מאות, 250 איש לפחות שחוטאים, וזה לא חטא ראשון בידם, ומשה מתייחס אליהם כביכול כחוטאים רבים, אז איך אפשר לשלב פה בין שני הדברים הללו? מצד אחד חוטאים מאות איש חוטאים, משה מדבר ונוזף ומגיע ובא בטענות כלפי אותם החוטאים הרבים, ובכל זאת כאשר משה אומר זאת כלפי הקדוש ברוך הוא, אז משה נוקט בביטוי, האיש אחד יחטא. אם כן, זו שאלה גדולה, שאלה מרכזית נוספת. בסך הכל יש פה 11 שאלות על שני דיבור המתחיל הללו, 5 שאלות על הדיבור המתחיל הראשון, 5 שאלות על הדיבור המתחיל השני, ועוד שאלה מרכזית על כללות העניין. מסביר הרבי את מהלך, את הביאור של רש"י, ורבי למעשה מביא פה גישה כללית חדשה בכל המבט של משה רבינו, איך משה רבינו ראה את אופי המחלוקת, את כל אותם אלו שחלקו כלפיו, גישה חדשה ומיוחדת עם לימוד זכות מיוחד של הרבי, איך שמשה רבינו התייחס לכל אלה שחולקים עליו. הביאור בכל זה, אומר הרבי ככה. בפירושו על הפסוק, על הפסוק הקודם, ויקאל עליהם קורח את כל העידה, שלפני הפסוק שהסברנו כעת, כתב רש"י, שקורח הלך אצל השבטים, הוא פיתה אותם, וקורח אומר להם, כי סבורים אתם, שעליי לבדי אני מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כולכם, עד שנתפתו כולם. כלומר, רש"י מסביר איך קורח ניווט ויסית את כל העידה, כלפי משה ואהרון, בטענה שאומר, זה לא על כבודי אני חס, ולא על כבודי אני דואג, אני מקפיד על כבוד כולכם. כלומר, מה משתמע מכך? שקורח הוא אשר פיתה את אנשי העדה, הוא משך אותם בדבריו שהוא מתכוון לטובתם, עד שאחרי כל דברי ההסתה והריצוי הזה, הוא יכניס אותם בתלונות על משה ואהרון, ואותו דבר היה גם כן אצל אלו שנלוו אל קורח בהובלת המחלוקת הזו, והוא הדבר בנוגע לראשי המשתתפים במחלוקת שהם דתן ואבירם, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, כמו שפירש רשי, בשביל שהיה שבט ראובן, שממנו היו דתן ואבירם, הם היו רובם של ה-250 איש, ושבט ראובן היה שכן לקהת ולבניו, ולכן שבט ראובן שבמבנה מחנה עם ישראל, שבט ראובן היה שכן של שבט לוי, אז היה יותר קל לפתות את שבט ראובן לצאת במחלוקת כלפי שבט לוי ועל משה ואהרון. ולכן שבט ראובן השתתפו עם קורח במחלוקת שלו. כלומר, מה היה התהליך? והיינו, שהשתתפותם של שבט ראובן במחלוקת באה על ידי זה שקורח פיתה אותם והסית אותם עד שהיה נדמה לבני השבט שטענת קורח נכונה, אבל הם מצד עצמם, שבט ראובן מצד עצמם, לולי הפיתוי של קורח, הם מצד עצמם לא היו נכנסים למחלוקת הזו. במאמר המוסגר מחדד הרבי, ואף שבוודאי אין לו לאדם להצדיק את עצמו בהתנצלות הזו, שאין הוא האשם בזה, שעשה דבר שלא כהוגן, היות שהתפתה לזה על ידי מישהו אחר, ועדיין לכן לא מצדיק מישהו שיאמר, אוקיי, אני השתתפתי במחלוקת, כי מישהו עיסה אותי, כי מישהו עיסית אותי ופיתה אותי, זה לא תירוץ, והאדם למרות שמסיתים אותו, מסתים אותו, הוא אמור לדחות כל עניין של מחלוקת בשתי ידיים, כי צריך האדם להתרחק מן הרשע, וגם להיות חזק בדעתו, מבלי להתפעל מפיתוי וכו', כך שזה לא תירוץ, למה הם נטלו חלק, כי אסור ליטול חלק במחלוקת, בשום מקרה, בשום אופן. עם כל זה, הרי בפועל הם לא נחלקו על משה ואהרון, לא מיוזמתם, אלא בהשפעתו של קורח, כך שיש מקום ללמד זכות על כל החולקים, כל ה-250 איש וכל הידע שנחלקו, הם לא יזמו, הם לא הובילו, אלא הם נגררו אל המחלוקת הזו. אם כן אומר הרבי, לפי המהלך הזה, שהיה מעט, אחד, שתיים או שלוש שהובילו את המחלוקת, אבל רוב האנשים, רוב העדה שחלקו, הם נגררו, אבל לא הובילו את המחלוקת, הם לא יזמו את זה, וזה לא היה עניין שלהם, וזוהי כוונת רשי, בכך שרשי מבדיל בלשון שלו, כפי שראינו מקודם, בהביאו את המשל למלך בשר ודם, ששרחה עליו מקצת מדינה. היינו לדייק שההנהגה שלהם הייתה שרוחה, באופן המאוס אצל המלך, כפירוש של שרחה כפשוטו, אבל לא שהם התכוונו למרוד במלך, ובפרט באופן שהתחייבו מיטה בעבור זה. כלומר, שאלנו מקודם אחת השאלות, למה רשי מביא את הביטוי שהמלך שרחה עליו מקצת מדינה? מהמשל הזה אנחנו מבינים את הסיטואציה שהייתה כאן, שארכן פה אי אפשר לומר שכולם חטאו, אבל הרבה שרחו. שרחו זה התנהגות מאוסה, התנהגות לא רצויה, אבל לא התנהגות שהיא ממש לא קבילה או התנהגות שלילית בעליל, אלא יותר באופן שיצא מהם עניין לא טוב, של ריח לא טוב, של מעשה פעולה לא טובה, אבל כיוון שהם לא הובילו את העניין ולא יזמו את העניין, אז הביטוי המתאים לסיטואציה הזו שרחה עליו מקצת מדינה, ולכן רש"י מביא את הביטוי דווקא, את הביטוי שרחה עליו מקצת מדינה, והוא מביא את המשל ממלך בשר ודם. אמנם, היות ומקצת המדינה שרחו על כל פנים, הרי מסתבר שיש ביניהם מי שהוא אחד לפחות שסיתם והביאם לידי סירחון זה. אם חלק שרחו, אבל נכון שהם שרחו ולא חטאו עם כל המשמעות הקשה של הדברים, אבל משהו עירה שהביא את, משהו הביא לכך שהביא שחלק מאנשי המדינה שרחו, ובזה גופה מי שאכן הוביל את את המציאות שחלק מהמדינה שרחה, מי שהוביל את זה, הוא בהגדרה של חוטא ומורד ממש במרידה כנגד המלך. כלומר, הרוב, אלה שלא היו אקטיביים, אלא היו יותר פסיביים, הם בהגדרה של שרחו, מי שהביא אותם למצב הזה, הוא בהגדרה של חוטא ומורד. ולכן רשי כותב את המשך הלשון שלו, אינו יודע מי החוטא בלשון יחיד, היינו המסית והגורם לסירחון. מה שאין כן אנשי מקצת המדינה, אין לקרותם חוטאים, אלא שסירחון יש כאן. כלומר, בדיוק הזה אנחנו מבינים את שני השאלות ששאלנו מקודם, למה הוא פותח בלשון סירחון ומסיים בלשון חוטא, ולמה הוא פותח בלשון רבים, הוא מסיים בלשון יחיד, שרחה עליו מקצת מדינה, הוא מסיים עם הביטוי שאינו יודע מי הוא החוטא לשון יחיד. אומר הרבי, זה הרעיון, זה המקרה שאכן אירה כאן, כי באמת, אחרי הנחת היסוד שהרוב שרחו, לא הובילו ולא יזמו, אבל מיעוט הם אלו שהובילו את העניין, אלו שחטאו ומרדו ופיתו והסיתו את מקצת המדינה לפעולה שלהם, לכן יש פה רש"י נוקט בביטוי שרחה עליו מקצת מדינה, שזה מקביל ל-250 איש וכל העדה שנגררו, ואינו יודע מי החוטא, הוא מתייחס לקורח, דתן ואבירם, שהובילו אותה מרידה, הובילו אותה חטא, והם אכן, לשון מיעוט, והם אכן גם כן בלשון של חטא ומרידה, בביטוי הקשה והחמור של הדברים. ולכן, זה עונה לנו גם כן על ההנהגה של מלך בשר ודם. במלך בשר ודם, מכיוון שאינו יודע מי הוא החוטא, ומלך בשר ודם, שאכן הוא לא יודע מי הוביל לידי כך שכל שמקצת המדינה שרחה, הרי הוא נפרע מכולם, שהרי בפועל שרחו עליו כולם, רבים שרחו, המלך לא יודע מי הביא את המצב הזה, הוא יודע שבוודאי יש אחד שהוביל את העובדה שמקצת המדינה שרחה, אבל הוא לא יכול לוודא מי אכן, מי הוא החוטא והמורד, אז הוא מעניש את כולם. אבל אתה, כי הוא מעניש את כולם, כי בפועל הרבה שרחו. אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא, אם כן לא ייתכן שאלה שרק שרחו, יאנשו בעונש החמור של החוטא. כלומר, השאלה הייתה בנוגע למלך בשר ודם, שהוא היה אמור להניש רק את מי שחוטא ולא אמור להניש את כולם. אומר הרבי, התשובה היא שיש הבדל גדול. אצל מלך בשר ודם שכולם שרחו בפועל, כיוון שהוא לא יודע מי באמת הוביל את המרד, אבל כל מי ששרח אכן עשה משהו לא טוב, כולם שרחו והמלך לא יכול לברר, הוא אכן מעניש את כולם, כי עונש מסוים מגיע אכן לכל אחד מאלה שהתנהגו שלא כראוי כלפי המלך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא יכול לדעת את ההבדל בין אלו ששרחו למי שחטא, אם כן, באים משה ואהרון בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להעניש גם את אלה ששרחו, שרק היו הפסיבים או נגררו, ואת אלה שהובילו באותו מידה. וממשיך הרבי, ואת הטענה הזו של משה רבינו, כלפי הקדוש ברוך הוא מבאר רש"י, בחלק הראשון, בחלק של הדיבור המתחיל השני, וכאן יש לרבי חידוש גדול, את הטענה הזו מפרש רש"י בתיבות הכתוב, אבל הרבי מחדש שאינו דיבור בפני עצמו, כל מה שעד עכשיו התייחסנו לזה כדיבור המתחיל שני, כפי שמופיע בכל החומשים, האיש אחד הוא החוטא, האיש אחד זה דיבור המתחיל נפרד, אומר הרבי, זה לא דיבור המתחיל בפני עצמו כפי שנתפס, בהערה הרבי מביא, וכן משמע בדפוס ראשון ושני, וכן בפירוש רש"י כתב יד, אלא רש"י, אלא הרבי אומר שאכן האיש אחד זה לא דיבור המתחיל בפני עצמו, אלא זה המשך של הדיבור המתחיל הקודם, אלא זה בהמשך למה שכתוב לפני זה. כיוון שלפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא, אם כן האיש אחד הוא החוטא, וכל שאר העם רק שרחו, אתה שיודע מחשבות, אם כן על כל העדה תקצוף בתמיהה, כלומר יש פה אכן רצף אחד של הדברים, על פי הנחת היסוד, על פי הביאור הזה, שמלך בשר ודם שלא יודע להבדיל מי הוא זה שהם אלו שרק שרחו, ומי הוא זה שחטא והוביל את המרד, אז המלך מעניש את כולם, כולם שרחו, כולם יאנשו. אבל שהקדוש ברוך הוא שיודע ויכול להבדיל מי הם אלה ששרחו ונגררו, ומי הם אלה שהובילו, אז אם כן יש פה מהלך אחד של הדברים. כיוון שלפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא, והאיש אחד הוא החוטא ועלתה על כל העדה תקצוף. ואכן, אומר הרבי, שלפי זה אנחנו נבין גם כן את המשך דברי רש"י, ובתשובה לטענתו של משה, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, הכוונה בזה לכללות הטענה של משה, שאין להעניש אלא את החוטא, ולא את אלו שרק שרחו, שהקדוש ברוך הוא מסכים לכך, אבל בנוגע לפרט, אין הדבר כמו שמשה היה יודע וסבור, שהיה חוטא אחד, אלא שאני יודע ומודיע מי חטא. יש פה לרבי חידוש נפלא ומהלך נפלא, שאכן משה רבינו בא בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו ראה את הדברים במובן שהרוב סרחו, ומבחינת משה רבינו רק אחד חטאת, הוביל והוביל את המרד, זה רק כורח, ולכן משה רבינו אומר, האיש אחד יחטא, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, הידיעה שלי שונה מהידיעה שלך, לפי הידיעה שלך רק אחד חטא כורח, אבל אני יודע שלא אחד חטא והוביל את המרד, אלא שלושה, קורח, דתן ואבירם, אז אני יודע אחרת, או במילא אני מודיע אחרת, מי חטא או מי לא חטא. כלומר, אני יודע או מודיע מי חטא, שלא קורח בלבד חטא, אלא גם דתן ואבירם חטאו, מה שאין כן קורח, מה שאין כן שאר העידה, שהם אכן הקדוש ברוך הוא מסכים, שגם הם רק סרחו, אבל לא חטאו והובילו את המרד, וזהו שומר הקדוש ברוך הוא למשה, וזהו שומר הקדוש ברוך הוא בהמשך, לפסוקים הבאים, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם, כי שלושתם הם החוטאים, מובילי המרד, לא כפי שמשה רבינו ראה זאת, שרק אחד הוא החוטא והמוביל, אלא שלושה, ולכן הם אלו שעמדו בראש האנשים, שהקדוש ברוך הוא העניש אותם על חטא קורח, דתן ואבירם. אם כן, יש פה ביאור נפלא בכל המהלך, בכל הדין ודברים של בן משה רבינו והקדוש ברוך הוא, מי אמור להיענש, ולימוד זכות על שאר העם שהם רק סרחו, הם רק נגררו אחרי החטא, לא הובילו, אבל משה רבינו ראה את זה שאחד הוא החוטא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, שלושה הם החוטאים והמורדים. מתוך נקודת ראייה זו, שהרבי מסביר בדברי רש"י, איך שמשה רבינו התייחס לקורח מצד אחד, ולדתן ואבירם מצד שני, מפיק מכך הרבי לקח והוראה נפלאה עבורנו, בחיי היומיום, לגודל הלימוד זכות על כל אחד ואחד, גם כאשר כביכול אין מה ללמד זכות, מוטל עלינו להפוך כל אבן כדי ללמד זכות בכל זאת. ההוראה בעבודת האדם מפירוש רש"י זה בפנימיות העניינים אומר רבי כך. מסופר בפרשה שמשה שלח לקרוא לדתן ואבירם, והם מענו לבות, וענו בעזות גדולה, המעט כאליתנו מארץ מצרים לעמיתנו במדבר, עיני האנשים האם תנקר וכולי, עד אשר ויחר למשה מאוד, כלומר שכל זה מורה, שהשתתפותם במחלוקת, לא הייתה רק באופן של סרחון בלבד, אלא שחוטאים היו, ולאחר כל זאת, דנה משה רבנו לקו זכות ואמר, האיש אחד יחטא, לימוד זכות נפלאה ביותר. גם לפני כן שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא האיש אחד יחטא, משה יודע שדתן ואבירם הם נותנים חלק בהובלת המחלוקת. הם לא רק מהרוב הפסיביים, הנגררים ששאר רוב שבט בני ראובן ורוב ה-250 איש שהם נגררו במחלוקת, אלא משה, אלא דתן ואבירם עומדים בראש ומתחצפים ומדברים למשה באפך הכבוד, בחציפות, ועד שלמשה ויחר הדיבורים הללו כאבו למשה, כלומר משה יכל לדון אותם באופן שהם מובילים את המרד ולהשוות אותם למרידה של קורח, ובכל זאת גם כאשר הם עושים את כל זה והם חוטאים ומורדים ומכאיבים למשה רבינו, עדיין משה רבינו רואה את הדברים רק כי האיש אחד יחטא. מזה לומד הרבי הוראה, והרבי מסיים את השיחה, מזה הוראה עד כמה צריך כל אחד ואחד מאיתנו, והרי בכל אחד ואחד מביא הרבי בספר התניה שיש בו מבחינת משה רבינו עליו השלום, יש בכל אחד נקודה מבחינת משה רבינו, לפעול ולהשריש בנפשו בידה זו, לדון את חברו לקו זכות, עד שאפילו כשהנהגת חברו היא באופן השולל לכאורה כל לימוד זכות, גם כאשר אתה רואה שהחבר, אתה רואה איזה יהודי, שהוא מתנהג באופן ששולל, ההנהגתו שולל את כל אופן של לימוד זכות, בכל זאת מותר עליך להפוך ולחפש בזכותו, גם כאשר אתה רואה כביכול שאין מה לדון אותו לזכות, בכל זאת עליו להפוך בזכותו, כמו שאנחנו רואים ביחס למשה רבינו, למרות שעל פי היגיון ועל פי שכל, אין מה להפך בזכותם, הם היו בראש הלוחמים כנגד משה רבינו, ובכל זאת משה רבינו מתייחס אליהם כאיש אחד יחטא, קורח, והוא לא מונה דתן ואבירם, מזה גם כן הוראה לנו, על כמה עלינו להפוך ולדון לזכותו של כל אחד ואחד, גם כאשר נראה שאין שום סיבה, אין שום אפשרות לדון אותו לקו זכות, והתוצאה של מכך שאנחנו נדון אותו לקו זכות, הרי זה כתוצאה מזה, הרי זה יעשה גם כן את כל התלוי בו, להחזירו, להעמידו בדרך הישרה, כאשר היהודי, כאשר אנחנו נעשה כל מאמץ לדון לקו זכות, גם כאשר הפלוני הזולת לא ראוי לכך, במילא זה יגרום אותנו, יביא אותנו לנסות ולהפוך בזכותו ולהשיב אותו למוטב עד אכן, עד שאכן הוא ישוב למוטב בסייעתא דשמיא. והדברים הללו ממש מתחברים עם סיפור מאוד מיוחד שאירע השבוע בפרשת קורח לפני 40 שנה, סיפור מפליא מהרבי שמתחבר ממש לתוכן הדברים הללו. זה היה לפני 40 שנה בשבת פרשת קורח תשמ"ם, היה התוועדות בשבת ושמעתי את הדברים מאנשים, מחסידים שנכחו באותו התוועדות, והדברים גם כן מופיעים בשיחות קודש חלק ג' של תשמ"ם. הרבי דיבר באותו שבת בהתוועדות על עניינו של קורח, והרבי דיבר על עניינו של קורח על פי פנימיות הדברים, שלמרות שאכן הוא חלק על משה ואהרון, אם זאת פרשה בתורה נכתבה על עם הפרשה בתורה נושאת את השם שלו, כך שיש מה ללמוד ממנו, וכל אחד צריך לקחת לקח וללמד לקו זכות גם אדם כמו קורח. ככה הרבי דיבר תכנים בנושא זה, ללמוד ולדון אותו לקו זכות. וכשהרבי סיים את השיחה, אז היה חסיד, שהסדר היה שאותו חסיד היה מוביל, היה פותח את הניגונים בהתוועדות, הוא היה פותח בניגון חסידי, וכל הציבור היה מנגן אחריו, חסיד מבוגר. וכשאותו חסיד, בעקבות כל מה שהרבי דיבר באותו שיחה על קורח וקורח וקורח, אז הוא מיד התחיל בניגון, וכל קרני רשעים מהגדיה, תורמם נוקר לצדיק, ככה לגדוע את קרני הרשעים, בהמשך מה שדיברו בשיחה על קוירח. אבל תכף כשהתחילו לנגן את הניגון הזה, הרבי, התקרקמו פניו של הרבי, והרבי פנה אליו לתוך חסיד בתרעומת, הרבי אומר לו ביידיש, הרבי אומר לו, הרי זה אתה, דיברנו במעלתו של קורח, ושיש לדון גם אותו לקף זכות, הוא נפצו לא חסמיר, להכעיס אותי, מנגנים בדווקא את הניגון וכל קרני רשוי מגדיה, אומר הרבי בסר זולמן זינגן, עדיף שינגנו את הניגון, הנה מתו ומנועים שבסאחים גם יוחד, וכל הציבור התחיל לנגן, הנה מתו ומנועים שבסאחים גם יוחד. כלומר, כאשר אנחנו צריכים לבחור אחד מן השתיים, או וכל קרני רשוי מגדיה, או הנה מתו ומנועים, אז הגישה של הרבי, וכך אמור להיות הגישה של חסידים, וזו הגישה שאנחנו לוקחים מהשיחה הזו, אנחנו בגישה של הנה מתו ומנועים שבסאחים גם יוחד. בשורות טובות.